שבת הזאת, מוצאי שבת בשלח, וגם שבת שירה, ולא בחינם, שבת שירה סמוכה לפרשת יתרו שיש בה מתן תורה. תורה גם נקראת שירה. להגיד, היציאה מעבדות לחירות ונס קריעת ים סוף, היה רק בשביל לקבל את התורה. כי מי שמקבל את התורה ועוסק בה נקרא בן חורין. בלעדי זה נחשב לו כאילו עדיין לא נגאל ממצרים. לפני 49 שנים בדיוק, היה לי, כשהייתי בן 8.5, היה לי חידוש ראשון בחיים, וזה בפרשת השבוע. למדתי עם אבא עליו השלום בחומש בראשי, טיפול עליהם, עמדת בפחד, עמדת על הרחוקים, ככה כותב רשי, עמדת על הרחוקים ופחד על הקרובים. שאלתי שאלה, ילד בן 8.5, שואל שאלה, עמדת, זה מובן מה זה עמדת, זה דבר יותר מפחד. אז על מי צריך לעשות אימה, פחד יותר גדול? צריך לעשות את זה על הקרובים. אז למה ראשי מפרש, אימת על הרחוקים ופחד על הקרובים? אתם יודעים, אני מהתגובה של אבא, אחרי הרבה שנים אני הבנתי איך רב צריך ללמד תלמידים. איך רב צריך, או אבא או רב, לתת אהבת התורה, לתת את המתיקות של התורה. אתם יודעים איך הוא הגיב? קודם כל הוא דפק בשולחן. פשוט מאוד, אבא שלי עליו השלום, במשך השנים עבר עליו הרבה, אני לא יכול לפרט. היה לו מצבי רוח בגלל כל מיני, גם חלק מהדברים, מה שאני סבלתי, זה גרם לו, הוא אמר לי פעם, אמר לי, בגלל מה שאתה סובן, נהיה לי נדודי שינה, ככה הוא אמר לי. אבל באותה תקופה עדיין היה לו שמחת חיים, למרות שהוא היה אחרי נפילה, הוא נפל כשאני הייתי פחות מגיל 6. זה לא עבר עליו, אבל עדיין היה לו שמחה מיוחדת, במיוחד בענייני לימוד תורה וכו'. והדפיקה שהוא נתן בשולחן, והשמחה אני לא אשכח אותה בחיים, אני גם כתבתי אותה בחוברת שהוצאתי לאור, סיפרתי את הסיפור הזה, והוא אמר לי, והוא צעק ואמר לי, זה חידוש. עד אותו לילה, שנדמה לי זה היה מוצאי שבת, אני לא בטוח כבר, לא הבנתי, והייתי שומע אותו בתור ילד, שומע אותו מדבר על חידושים, לא הבנתי, מה זה, לא נכנס לי לראש, מה זה חידוש? אותה דפיקה ואותו הבנה ששאלתי שאלה יפה, הנה זה נקרא חידוש. עכשיו זה לא נגמר. כתוב מילתא דתמיהא מתקרתחיר, זה חולין, חולין דף עין ה. דבר מיוחד, איך אנשים זוכרים? אם זה דבר שעושה רושם. מצאו היום החוקרים, היום, יודע מתי, שהזיכרון, איך יש זיכרון לאדם? מגלה חשמל במוח. ככל שיש התפעלות יותר גדולה, אז הגלי חשמל עובדים יותר חזק, ואז הזיכרון מחזק יותר. זה בדיוק מתאים לגמרא. כשגמרא לפני 2,000 שנה כותבת את זה, מילתא דתמיהא מתקרת חירא. אני פעם עלה לי חידוש יפה לפני כמה שנים על הפסוק בתהילים, פלאות עדבותיך, על כן נצרת הנפשי. אמרתי, זה מה שהגמרא אומרת. פלאות עדבותיך, דבר שהוא פלא, על כן נצרת הנפשי. מילתא דתמיהא מתקרת חירא. טוב, שמחתי בחידוש, אוי, זה יופי. אחרי כמה שנים זה היה, לא יודע, לפני חצי שנה, שנה, מישהו אמר לי, אתה יודע, החידוש שלך, אמר אותו רבי ראובן מרגליות. רבי ראובן מרגליות היה ספרן של אוניברסיטת בר אילן, תמיד אני זוכר, מה אני יודע? מאבא עליו השלום שמעתי, 80,000 ספר ידע בעל פה. 80, אתם יודעים מה זה? 80,000 ספר היה לו בראש שלו. זה חידוש שלו. ואמרו לי שזה גם עוד אחד חכם תוניסאי ג'רבאי, נדמה לי משפחת מזוז, לא יודע מזוז שלנו, אבל אותו אני כבר לא זוכר. אותי, מה אני זוכר? הרב רובין מרגליות, כי זה דבר, אז אני זכיתי לכוון לו. אז את זה אני זוכר, מתקזית מיה, מתקזית, זה אני זוכר. עכשיו, כן. אז עכשיו, מה, עכשיו ההצגה של אבא עליו השלום לא נגמרה. למחרת הוא אומר לי בשמחה, הקושיה שלך, קושיית המלבים. וזה לא נגמר. אני זוכר טוב למחרת איך הוא הלך. היינו גרים בקרית הרצוג, רחוב הרב מצליח 2. אני זוכר, היה לנו במרחק 5 דקות הליכה לבן אדם רגיל, בחנות מכשירי כתיבה, אני זוכר אותה. הלך קנה לי פנקס, והפנקס הזה שמור לי עד היום הזה. והוא כתב לי בעמוד הראשון, קונטרס ביעל גדעון, אני תיעדתי את זה בחוברת מסוימת, אני אקרא לכם למה, כי אני ראיתי שבבית ימן הוא גם כתב את השאלה הזאת, הוא הזכיר את המלבין, אבל אצלי, כשהוא כתב לי את זה בכתב ידו, זה הרבה יותר מבורר, יותר חזק. הנה, אני קורא לכם מכתב ידו, כ"ח טבת תבשין למד זין, פרשת בשלח, תיפול עליהם אימת הרפחת, פרש ראשי, אימת על הרחוקים ופחד על הקרובים. ויש לדקדק, זה לכאורה אימה גדולה מפחד, והקרובים מפחדים יותר. ואם כן, אבל אלה ממר, אימת על הקרובים שהם פוחדים יותר מעם ישראל. ושוב הראני מורי ואבי יצאו להגאון מלבים זל על המחילתה שביאר בזה לשונו וכו'. הוא אמר לי, קושתך קושת המלבים, כתב את החידוש עם תאריך, וחק הפנקס התמלא כל פעם שהיה לי חידוש, הוא כתב לי את זה, בכתב ידו, הוא קרא לה קונטרס הזה, קונטרס ויעל גדעון, וגם הוא הסביר. טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אני רק בשביל להגיד לכם, שהחידוש הראשון שלי בחיים היה פה בפרשה הזאת, ואת כל מה, איך שאבא עשה לי את זה, שאני יודע מתיקות של התורה, מתיקות. ברוך השם, אני זכיתי לזה, שאני שמח בחידושי תורה. גם כשאני במצב רוח גרוע, אני יוצא לחידוש, זה מוציא אותי, זה עושה לי טוב. למשל השבוע, מישהו אמר לי פסוק, איך טוב, אני לא יודע, אם אני לא יודע אם יבוא לי, שמחה לאיש במענה פיו, שמחה לאיש במשלה. ויצא לי משהו, מה משהו? כתוב, אותיות בום אף בשפתיים, אותיות בום אף, אהה בגרון וכו', בום אף בשפתיים. זה רמוז בפסוק הזה. וזה נתן לי שמחה, הפירוש הזה שיצא לי השבוע, שמחה לאיש, זה גם שמח אותי. שמחה לאיש במענה פיו. במילים במענה פיו, יש שם אותיות בום אף, כל אותיות השפתיים. מה נשאר? עין נון ה, ענה, לענות, לענות בום אף. שמחה לאיש במענה פיו, בשפתיים. אני על בום אף הזה, עלה לי לפני שנה, שנתיים, גם יצא לי עוד משהו יפה. מה זה בום אף בשפתיים? כתוב, בולם פיו ולשונו בשעת מריבה. אותיות ראשי תיבות בום אף. בולם פיו ולשונו, בית משמשת שתיים. בשעת מריבה, בום אף בשפתיים, השפתיים שלך, בום אף, תבלום את הפה בשעת מריבה. זה גם זכיתי. היום גיליתי שרבנו בחיה, עליו השלום, כותב בדיוק הפוך מרש"י. כותב, אימת על הרחוקים, כמו שההיגיון אומר, לא יודע, והוא מביא, מעניין, שגם רש"י, וכאילו גם המלבים, וגם רש"י, וגם רבנו בחיה, מזכירים את המחילתא. צריך לבדוק באמת במחילתא איך כתוב, כאילו לראות מה, איך זה יכול להיות. או שרבנו בחיה תפס כמו פשט, יש רבנו בחיה, כתוב רבנו בחיה דרך הפשט. הפשט אומר, המעת, עכשיו, אם אתה לא מפרס כמו הפשט, אתה צריך לעשות פלפולים כמו המלבים, שהוא הסביר, זה לא כל כך הבנתי, זה משהו יותר עמוק. יש פסוק בפרשה, וברוח הפך מערמומיים, כותב רש"י, וברוח הפך היוצא משני נחיריים של אף. מה הוא קשה לרש"י? למה צריך לרש"י להגיד משני נחיריים של אף? וברוח הפך, מאף שלך. חשבתי ואחר כך ראיתי שספר הזיכרון, זה אחד ממגורשי ספרד, לפני 400 שנה, 500 שנה, זכיתי לכוון לו. למה זה זכיתי לכוון לו? זה פשט. מי שקצת יודע טיפה ללמוד, רש"י הוקשה לו, וברוח הפך, למה כתוב עם יוד? יש לנו שתי אפים, יש לנו אף אחד. זאת, הרי כשזה כתוב עם יוד, ידיך עם יוד, זה שתי ידיים. דרך אגב, אני זוכר שחיפשתי ידיך, פעם בן דוזיר ברפאל היקר, אני זוכר, לא יודע אם אתה זוכר מה שאני עכשיו אגיד לך, פעם ראה אותי עושה פותח את ידיך, הוא ראה אותי ביד אחת, עושה לי, למה אתה לא פותח שתי ידיים? תקבל שפע גדול, אני זוכר, מאז המון שנים עברו, אני זוכר את זה, למה? ואחר כך הזיכרון הזה גרם לי שאלה, למה בפסוק כתוב פותח את ידיך, לא כתוב עם יוד, מה זה אומר? בלי יוד זה יד אחת, זה הכלל, לאורך כל הדרך. יש הרבה מילים בתנ״ך, עם יוד זה שתיים, באמת היה מתוך סקרנות, חיפשתי בקונקורדנציה, אני אין לי מחשב, ראיתי שבאמת ידיך תמיד מופיעה בלי יוד, תמיד. דווקא השבוע יצא לי לראות, אני כבר לא זוכר, איזה ידיך אחת עם יוד. אני לא זוכר, או ש... טוב, אז אם כן, הייתה לי שאלה. פותח את ידיך, מה זה שאלה? אני מסביר, הקדוש ברוך הוא לא צריך כדי לתת שפע, הוא לא צריך לפתוח שתי ידיים. מספיק לו, פותח את ידיך, יד אחת. אבל אנחנו הרי כתוב, כשאתה אומר פותח את ידיך, תפתח שתי ידיים. אבל זה לא מתאים לפסוק, תמיד היה לי את ההפרעה הזאת, עד כאילו שאלתי את הבקב של הבוגרים, ענו לי, ברוך השם מישהו הראה לי שאבא עליו השלום כותב, קודם כל ממה שאבא כתב, ראיתי שאני כיוונתי, השאלה שלי היא שאלה נכונה. פותח את ידיך, אבא שלי כותב ככה, לפתוח שתי ידיים ולהצמיד אותם כדי שהשפע לא ירד בזה, וכדי שיהיה, כפותח את ידיך, זה יד אחת, כאילו משהו כזה, כאילו הבנתי שזה משהו הפריע לו פה, ולכן, ואז הוא מוסיף גם כן רמז יפה, שפותחים ידיים בזמן פותח את ידיך. יש פסוק בתהילים, נדמה לי קוף יוד א', פרסתי ידיי אליך, ראשי תיבות, פותח את ידיך, לפרוס את הידיים. עכשיו, אז אמרנו ברוח הפך, הסברנו, לכן ראשי כותב, אתה יכול להביא לי לחם הביקורים? פה. תודה רבה. לכן ראשי כותב, משני נחיריים של אף. למה כתוב עם יוד? כי זה לשון רבים, זה שני נחיריים של אף. תודה רבה. עכשיו תראו, רבי שאול כהן בספר סולת למנחה, הוא מביא בפרשת בראשית. אני קורא לכם את הלשון, בזעת הפך תוך הלחם. כותב רבי שאול כך, מלעיל בתרי פשטי ומלא, וחברו, וברוח הפך נעלמו מים, בסימנך, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. זהו. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר ככה, המילה פחה בכל התנ״ך מופיעה בלי יוד. מופיעה רק פעמיים עם יוד. איפה? בעזעת הפחה תוך הלחם, וברוח הפחה נעלו מים. ואז הוא אומר, מה הסימן? הסימן, קשים מזונותיו של אדם, בזעת הפחה זה המזונות, ועוברו חפך עניין ומים, זה קריאת ים סוף, עשים מזונותיו של אדם, כקריאת ים סוף. זה מה שכותב, טוב, יפה. עכשיו, אני יש לי פה הערות, אני כותב פה, שככה כתוב גם, המקור של רבי שאול, מאיפה הוא המציא את זה? זה לא שלו, המקור שלו במסרה גדולה. מסרה גדולה כתוב שתי מילים, בלי הסימן הזה של קשים מזונותיו. מסרה גדולה מביא ב', יעני יש עוד אחד כזה, זהו, קצר וקולע. עכשיו לא היו קודמים פעם הרבה, קודמים קצר. ואז אני מציין פה, אני במקרה ראיתי איזה עלון, כתוב פה בחורף תפשין עין, כמה זמן? 16 שנה, טוב שכתבתי תאריך. ראיתי עלון, את החידוש הזה בעצמו, של רבי שאול, בשם הגאון רבי זלמן מבינה, תלמיד הגר"א. תראו, רבי שאול מג'רבה, וזה רבי זלמן מבינה, שתי קצוות עולם. הוא כותב את זה בסגנון מעט שונה, הפכה בכל התנ"ך כתובה בלי יוד, הוא כותב את זה יותר מבורך. זולתי שניים הנ"ל, וסימנך קשים מזונותיו של אדם. כן? ואחר כך ראיתי שכך כתוב גם בספר תולדות אדם, אחר כך ראיתי, הראו לי שזה גם בספר מנחת שי, גם כן הוא מביא את זה. הכל יפה מאוד. יש פה בפרשה, אני אומר, כשאני לא זוכר את הלשון בדיוק, אני אוהב לקרוא בפנים. יש לי טבע, אופי של דייקנות. אני פעם עברתי לפני הרבה שנים, הייתי עובר ליד המעלית, ליד המשרד של אבא עליו השלום, והיה, אני זוכר את אבא עליו השלום, היה מדבר עם אחיו, הרב צמח, שיבדל חיים טובים, ואני עובר, ואני שומע אותם מדברים עליי. ואני שומע את אבא אומר לאח שלו, הוא אוהב דייקנות, הוא אוהב לדייק, וזה נכון. לכן אני מסביר את עצמי עכשיו, למה אני פותח את הספר? כי אני מעדיף לקרוא בפנים. כדי שיהיה בדיוק. כותב אבא שלי עליו השלום, כי אני השם רופאיך, בימינו נוהגים לכתוב אייר בשני יהודים, ומדגישים היוד. ויש רמז מהכתוב, כי אני השם רופאיך, יוד יוד. איך קודם השם? יוד יוד. ולמד זה אמר ביוד אחת, וראשי תיבות, עושים רק את היוד הראשונה מודגשת. אני השם רופאיך. עכשיו, שכותב גם שחודש אייר, מזג האוויר בו, בריא וטוב. אני זוכר, שמעתי מאבא, והלילה אני שמעתי את המקור של זה. הלילה. תמיד שמעתי מאבא, עד הדור המבול, היה 40 שנה אביב, אחר כך יורד גשם פעם אחת, חצי שנה או שנה, לא זוכר, או אולי גם קיץ. בגלל זה האריכו ימים. למה? אחד הדברים שגורמים לבן אדם להזדקן, חורף, קיץ, אתם יודעים, צינים, פחים, מחלות, התקררויות, איזה, דלקת ריאות, סיפורים. אבל פעם היה מזג אוויר נפלא. כמו חודש אייר. אני רציתי לדעת את המקור, והקריאו לי הלילה מדרש רבה, נדמה לי פרשת נוח, ככה כותב בדיוק. אומר, פעם היה 40 שנה מזג אוויר, כמו בחודש אייר, כמו ככה הוא כותב. כזה, כן. הפסוק הזה, כי אני השם רופאיך, זה בעצם הפסוק האחרון, של עליית שקוראים בשביעי של פסח. זה הפסוק האחרון, מי שזוכר, האחרון, ואחר כך עושים ספר שני. לפני שנים עלה לי משהו מעניין, הרי כתוב שהמצות זה אוכל של רפואה. שמעתי סיפור מעניין, שבאו לאדמו"ר מלובביץ' ואמרו לו, צריך לעשות ניתוח. אז הוא אמר להם, תעשו את הבדיקה שוב פעם אחרי פסח. עשו בדיקה אחרי פסח, ולא צריך לעשות ניתוח. שאלו אותו למה, הוא אמר להם, המצות זה אוכל של רפואה. חיכיתי שתאכלו מצות, איך הוא אומר, כן. האמת היא היום, האמת היא שמה שידוע היום, יש כאלה המצות מזיקות להם. לא, יש לדבר ידוע. אני חשבתי לפרש מה זה, מתי מזיק, מתי לא. אם אתה אוכל רק מה שצריך, זאת אומרת, כמובן לפסח, אתה אוכל, אתה לא מגזים באכילה. אז זה יכול של רפואה. אבל אם אתה, בגלל שזה טעים לך מצות, ובמיוחד המצות של היום, של כיסא רחמים ומצות טעימות, ואתה אוכל, אז זה כבר, זה משהו אחר. אז אל תשאל שאלות. אז כן. אז אני אומר, לכן בפסוק הזה, כי אני השם רופאיך, זה בסוף פסח, בעדיה האחרונה, אכלת מצות, כי אני השם רופאיך. זה רמז למה שכתוב בזוהר, שמצות זה מכלה דה אסבטה. וזה גם, ולכן גם מיד מגיע חודש אייר. כן. יש פה, ויבוא אלימה, בפרשה כתוב, ויבוא אלימה, ושם שתם עשרה עינות מים ושבעים תמרים. פעם עלה לי, ויבוא אלימה, ראשי תיבות, אין לך יפה מן הצניעות. אחר כך ראיתי שאבא כתב את זה. והוא כתב, אבל הוא הוסיף משהו. מה הוא הוסיף? הוא הוסיף שהמשפט הזה, אין לך יפה מן הצניעות, זה מופיע ברש"י, אני אפתח את הרש"י עכשיו למדלת, איפה עכשיו? שנייה אחת. בפרשת כי תישא. כן, כן. למדלת ג' שנייה אחת. כן. כותב רש"י. כן. ואיש לא יעלה עמך בלוחות השניות. כותב רש"י, הראשונות על ידי שהיו בתשועות וחולות וחלות, שלטה בהם עין רעה. אין לך יפה מן הצניעות. ככה כותב רש"י. ושמתי לב, היום ראיתי את הרש"י הזה בפרשת כי תישא, ואני רואה שבאמת בפסוק ג' גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ראשי תיבות, אל יראו מול ההר ההוא, אין לך יפה מן הצניעות. ראשי תיבות, מה שרש"י כותב, אין לך יפה מן הצניעות, רמוז באותו פסוק שהוא כותב עליו. אז אני גם מוסיף, אני לא רק מדקלם, זה החוכמה להוסיף. הפסוק אומר, ויבוא אלימה ושם שתם עשרה עינות מים ושבעים תמרים. הרמב"ן, אני זוכר גם אמרתי את החידוש הזה לאבא עליו השלום, כשראיתי שהשאלה שלי זה שאלה של הרמב"ן, צמחתי. כאילו הוגשה לרמב"ן, מה זה שבעים תמרים? מה זה שתם עשרה? באמת רש"י כותב, שתם עשרה עינות מים כנגד 12 שבטים, ושבעים תמרים כנגד 70 זכנים. והרמב"ן כאילו אומר, מה פתאום, יש הרבה יותר תמרים. הכוונה ש... אני יש לי פירוש על דרך הדרש. יש פסוק, שבעים בלחם נזכרו, ורעבים חדלו. יש גמרא במגילת דף ט"ו, יש כמה דעות, כמה היו להמן, הרשע, אותו פורים, כמה בנים היו להמן. אחד הדעות, 70 בנים. מאיפה הגמרא לומדת את זה? שבעים בלחם נזכרו, שבעים, אל תקרא שבעים, אלא שבעים. אני עלה לי משהו, כתוב בגמרא ברכות י"ב, שהתמרים מזן זייני, אתה אוכל תמרים, אתה שבע, זהו. לכן כתוב פה ב-70 תמרים. מה, יש רק 70? יש יותר. אבל אל תקריב 70, אלא 70. שמה, אל תקריב 70, אלא 70, פה אני עושה הפוך. מצאתי, כן. נסיים בדבר אחד, נורא תהילות, בפרשן, נורא תהילות עושה פלא. כותב פה ראשי, ירוי מלהגיד תהילותיו, פן ימעטו, כמו שכתוב, לך דומיה תהילה. יש פה גם... יש פה רבנו בחיה מביא מדרש שמתאים לרש"י בדיוק. כותב, אמר רבי יהודן, נורא אתה על כל תהילותיך, כיצד מלך בשר ודם מחדשים אותו שהוא גיבור והוא חלש, שהוא עשיר והוא עני, שהוא רחמן והוא אכזרי, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, יותר מכל שאדם מחלשו יש בו יותר ויותר, מכאן שהוא נורא על כל תהילותיו. זאת אומרת, אי אפשר, נורא תהילות, אי אפשר להגיד את התהילות שלך. עכשיו, זה פתר לי שאלה יפה, ויש גמרא במסכת ברכות, דף למד ג', היום חשבתי על זה, היום נזכרתי בגמרא, ובאותו יום יש גמרא במסכת ברכות, למד ג', עמוד ב', אני קורא לכם אותה, אין כמו לשון של הגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא מספרת, אהוד נחית חמד רבי חנינה, ירד להיות שליח ציבור, ואז תוך כדי שהוא חזן, מה הוא אומר? אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא והאדיר והעזוז והירוי, החזק והעמית והוודאי והנכבד, המתין לו עד שסיים. קודם כל יש פה משהו מעניין, הוא לא העיר לו. המתין לו עד שסיים, למה? אולי שלא לבלבל אותו. כאילו, זה נקודה למחשבה, יש פה משהו. המתין לו עד שסיים. כשסיים אמר לו, סיימת לכל יושב חי דמרח? אתה גמרת את זה, זהו, אתה יכול בכלל להגיד? אבל אני לא. ואז הוא מביא משל וכו', בסוף הוא אומר לו, אנחנו אומרים רק דבר אחד, מה שכתוב בתורה, משה רבנו אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, אנחנו אומרים רק שלושת אלו. שאלה יש לי, האל הגדול, הגיבור והנורא, ואתה משה רבנו עצמו, למה בחרת רק בשלושת אלו? למה לא אמרת האל הגדול, הגיבור? או למה לא הוספת אחד? מה העניין? מה זה? שלושה כנגד שלושה אבות? מה יש פה? אבל לפי הנורא תהילות הזה, מה זה נורא תהילות? ירוי מלהגיד תהילותיך. משה רבינו אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. ירוי, זהו, אני מסיים פה. בזה מובן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.